מי השילוח, פרשס טוילויס, זה בחלק א', וישאלו אנשי המקום לאשתו, ויאמר אחותי היא. בעצם הוורט שכתוב פה הוא וורט נחמד, כן? בו, אם רואים אותו בפשט של הדברים, מי השילוח, האיש ביצר מציין, לגמרה בבו במציע נונטס ומד א', איסה בגימורה פרק הזהוב, או הכירו לנשייכה, כי היכה דתיסעתרו, תכבדו את נשותיכם, וכך תתעשרו. זאת אומרת, סגולה לעשירות, שאדם מכבד את אשתו. מכבדים נשים, סגולה לעשירות. יפה, כך אמר רובה לבני מחויזה, לעיר שהוא גר בה, כך הוא אמר להם. אומר מי השילוח, וזה נרמז גבי אודומו ראשון. אז כשאנחנו מעיינים בגמרה שם בבא מציע, הגמרה בעצם אומרת שאתה רואה שהברכה, כל הברכה שיש לאדם זה בזכות אשתו, והגמרה לומדת את זה ממה שהיה אצל אברהם אבינו, שאברהם אבינו כתוב, ולאברהם איטיב בעבורה, שהקדוש ברוך הוא נעשה ברכה לאברהם אבינו בזכות אשתו. ואומר רב חלבוי, לאוילום יהי אדם זוהיר בכבוד אשתו, אדם צריך להיות זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם, אלא בשביל אשתו. שנאמר, ולאברום היטיב בעבורו. לאברהם הייתה ברכה בזכות שרה. מתי? לאברהם היטיב בעבורה והייתן לו צון ובקר וחמורים, כל הרשימה שכתובה שם בפסוקים. זה היה כן כשבעצם היא נלקחה לבית של פרעה, ואחרי שהיא ניצלה מהבית של פרעה, אז לאברהם היטיב בעבורה, אחרי הסיפור שהוא אמר אחותי היא, לאברהם היטיב בעבורה. והגמרא ממשיכה ואומרת, והיינו דו אמר לרוב ולבני מחויזה, זה מה שרוב אמר לאנשי עירו, לאנשי המקום שנקרא מחויזה, או הכירו לנשייכו, כי איך אתה תסעתו. אז בעצם בגמרא אנחנו רואים שמקשרים את זה לסיפור שקרה עם אברהם ושרה בזמן שהיא הלכה לבית של אבימלך. המהר"ם שיף בגמרא שואל, רגע, מה הקשר שאדם מכבד את אשתו, כאילו, בזכותה ברכה בבית? שם הרי היה סיפור, נכון? אברהם אמר שאחותי היא, והתוצאה הייתה שלקחו אותה לבית של פרעה, וכשהתברר שהוא קיבל נגעים גדולים, אז אברהם נתברך, כן, בשביל אחותו בעצם הוא התברך. מי אמר שתמיד, בכל זוגיות, בכל קשר של בעל ואישה, גם כן הברכה מגיעה, אין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם, אלא בשביל אשתו. כך שואל המהר"ם שיף. אז המהר"ם שיף אומר שזה וזה גרם. פה, בדברי המאה השילוח, אנחנו רואים שהוא מנסה להראות לנו, מנסה להסביר לנו, שזה כן קשור אחד לשני. זאת אומרת, הברכה שאברהם אבינו קיבל ולאברהם היטיב בעבורה, נכון, זה היה בגלל שהוא אמר, אחותי היא, כך זה קרה. אבל יש פה משהו עמוק יותר בתוך הסיפור הזה. עכשיו, את הדבר הזה שאנחנו רואים פה בגמרא, שאצל אברהם אבינו, כשהוא אמר אחותי היא, זה גרם לו לברכה גדולה. והגמרא לומדת מזה, שזה לא עניין פרטי שקרה שם בגלל הפרטים של הסיפור, אלא זה עניין כללי שכשהאדם מכבד את אשתו, בסדר? זהיר בכבוד אשתו, זה מביא לו ברכה. אומר המאה השילוח, אנחנו רואים את זה גם אצל אדם הראשון, שנאמר, ויקרא האדם שם אשתו חווה. אדם קורא לאשתו חווה. ומיד נאמר, ויעז, השם לא אדום, ולאשתוי, קוסנוס אויר וילבישם. הם בעצם שניהם ערומים, נכון? וזה כבר זמן שהם כן מתביישים עם זה, זה לא ולא התבוששו, אלא הם מחביאים את עצמם בשיחים, והם לא יודעים מה לעשות עם זה, לא נעים להם. וכשאדם מכבד את חווה, ואומר, קורא לחווה, ויעז השם לאדם ולאשתו, הוא מקבל הגנה ושמירה של קוטנות אור. היינו, אומר האיש ביצר, אחר שנתמעט השפעתו על ידי הנחש. ועל ידי קוטנות אור חזרה אליו ההשפעה מפני שהוקיר לחווה וקראה על שם אם כל חי. זאת אומרת, בכוח הכבוד הזה שהיה פה, שהוא הוקיר לחווה, ופה הוא מדייק, ואם נשים לב, כן, הוא קראה על שם אם כל חי. זאת אומרת, ויקרא האדם שם אשתו חווה כי היא הייתה אם כל חי. אז עצם זה שהוא מוקיר אותה ומכנה אותה באם כל חי, זה עצמו הפתח, המפתח של הברכה שהוא מקבל אחר כך את השמירה ואת ההגנה של הקוטנות אור. וכן מצינו גם באברהם שאמר על שרה אחותי היא כשהלך למצרים ויצא משם ברכוש רב, וכן יצחק שאמר על רבקה אחותי היא, שזה בפרשה שלנו, נאמר תכף, ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא מאה שערים. עכשיו, ופה הוא קיבל ברכה, אחד כפול... כפול 100 ממה שהוא תכנן שהוא יקבל, מהאומן שהיה. עכשיו, הדבר הזה של ויזרע יצחק, בעצם זה ברכה שהיא לא ישירה לגמרי כמו אצל אברהם. אצל אברהם הרי מה שקורה זה ברור, כן? הוא אומר אחותי היא, ובגלל שהוא אמר אחותי היא, אברהם היטיב בעבורה. הגמרא אבל כבר מוציאה את זה משם להבנה כללית יותר, סגולית, רוחנית יותר, שעצם זה שאדם זהיר בכבוד אשתו גורם שתהיה לו ברכה, לא רק בגלל הסיטואציה הפרטית, ואצל יצחק, אתה רואה, אומר המאה שילוח, הוא אמר על רבקה אחותי, כן? ואיך שהוא בגמרא מובן שזה אדם זהיר בכבוד אשתו, נכון? זה הגמרא אומרת שזה זהיר בכבוד אשתו, ואתה רואה מיד אחר כך יש ברכה ליצחק. שם זה לא בגלל שאבי מלך נותן לו בעבורה, אלא ועזרה יצחק ומשמיים יש לו ברכה, ושם אתה רואה את העניין הזה. טוב, זה בעצם מה שהמאה שילוח אומר. בוא, אבל נתחיל לעיין בסוגיה הזאת קצת יותר לעומק. יש בדברי רבינו הבעל שם טוב, וזה מובא בבאר מים חיים. באר מים חיים זה נמצא בכמה מקומות בשמו, זה נמצא גם בפרשס לך לכו, הוא כותב שלאדם יש התמודדויות בחיים, בסדר? ויש לו נפילות ממדרגתו. עכשיו, הנפילה צריך לדעת שכשהצדיק לפעמים נופל ממדרגתו, ירידה זו צורך עלייה הוא. ובסופו של דבר, למרות שהייתה פה ירידה, הוא יעלה למעלה למעלה יותר מכאשר היה מקודם. אומר, כמו שדברים, מישהו רוצה לזרוק משהו גבוה, אז הוא מוריד למטה, משפיל לעצמו, משפיל ידו למטה, כדי לזרוק אחר כך בכוח גדול את הדבר למעלה. כן, זה ירידה, צורך עלייה, יש לו סוגיה במכות. אומר, כך גם אדם, יש לו לפעמים מבחינת אחור, אחור וקדם סרטן, יש לו אחור, הוא נופל אחורה ונופל ממדרגתו, והוא בא על ידי זה לבחינת קדם קדמתה, ועל ידי זה הוא ממש נהיה קדם מאוד, הצלחה גדולה לעלות מעלה מעלה. אומר, וכזה אומרים, אומר הבאר מים חיים, בשם הבעל שם טוב זכותו יגן עלינו וכל ישראל אמן, במה שאמרו זיכרונם לברכה, או הכירו לנשייכו, כי איך דתיסעתרו. אז הוא אומר, מה הפשט של הוקירו לנשייכו הזה, כי איך דתיסעתרו? אומר הבעל שם טוב, כלומר, שימו לב ללשון הנפלאה, שיהיה יקר וחשוב בעיניכם, השכחה והנפילה ממדרגתכם קצת, שיהיה יקר וחשוב בעיניכם, השכחה והנפילה. בסדר? כי איך דתיסעתרו? על ידי זה לבוא למעלה נפלאה. בפרשת בעלו יצחק, הבאר מים חיים עצמו, כותב את זה עוד פעם, בשם הבעל שם טוב, על הקירו לנשייכו, והוא שם מסביר את זה יותר, אומר, יהיה חביב וחשוב בעיניכם, השכחה והירידה. זאת אומרת, שכחה זה הרי נשני, נכון? מנשה, נקרא כי נשני אלוקים את כל המלי. שכחה, נשה, שכח. והכירו לנשייכו, תכבדו את השכחה שלכם, שיהיה יקר וחשוב בעיניכם. השכחה והנפילה, ובפרשת בעלותך, והירידה מהעבודה, כן, שיש לאדם, כי איך דתיסעתרו, על ידי שתכבדו את השכחות הנפילות והירידות שלכם, תסעתרו, תתעשרו על ידי זה, בגודל שבירת לב, אחר כך באהבה עזה כבורח מן השביה, כמו אדם בורח מהשבי, איזשהו השתוקקות על אהבה עזה, כך זה יהיה, אהבה עזה, והדבר הזה, הגודל שבירת לב שיהיה, דווקא על ידי הנפילה, מזה מגיע העושר הגדול, על ידי זה לבוא למעלה נפלאה, זאת אומרת, אני מחבר פה את הלשונות של הבאר מים חיים, בלך לך בבאר מים חיים בעלו יזכו, האמת היא שהדגל מחנה אפרים, גם בפרשת בעלו יזכו, וגם בפרשת ויחי, מביא את זה, בפרשת ויחי אומר שמעתי, יכול להיות שזה בעל שם טוב, יכול להיות ששמעתי, אבל בדגל מחנה אפרים בפרשת בעלו יזכו מביא את זה בשם המנוח, רב שאול ממשבוז, אז צריך באמת לדעת מה הכוונה של הדברים. אבל מה שאנחנו רואים פה בעצם, זה ש אומר הבעל שם טוב, זה נשמע, בסדר, עוד פעם, ברגע הראשון זה נשמע וורט. כאילו, איך אומרים, וואו, הרעיון נכון, אבל מה אתה רוצה מהפסוק, כן? במקרה הזה, הגמרא אומרת, או הכירו לנשייכו, תכבדו את הנשים שלכם, כי איך דתיסעתרו, כך יהיה לכם עשירות, ואיך כל המפרשים מסבירים את זה, כן? הבן יהוידע וכולם, כולם מסבירים את זה, תכבדו את הנשים, תקנו להם תכשיטים, תביאו להם פרחים, בסדר, זה כפשוטו מה שנקרא, הכירו לנשייכו. יש גם רב שלוים גנצפריד, בעל המחבר קריצור שולחן ארוך, בספר שלו הפריון על התורה, אז הוא מסביר שקיר לנשייך, הוא אומר, אישה מותר לה לתת צדקה מהכסף המשותף, מהכסף של בעלה, רק ביחס לכמה שיש לה רשות, כן? עם תלוי עוד פעם הממונות בנויים, אבל במערכת שבה הכסף הוא של האיש, והאישה נותנת מי שלא, יש לה זכות לתת, אבל תלוי כמה תכשיטים הוא נותן לה, לפי היחס של התכשיטים שהבעל נותן לה. אמרו, הכירו לנשייך, תתנו להם תכשיטים, דבר מרובה, לא דבר מועט, ואז הם ייתנו צדקה, וכשאישה נותנת צדקה, יש לה יותר כוח מהגבר, כי הצדקה שלה, החסד שלה קרוב יותר, כמו שהגמרא בכתובות אומרת. ולכן יהיה לכם עושר, כי יהיה לכם הרבה יותר ברכה. אבל באמת, הפשט של הדברים זה, הכירו לנשייך, ראיתי גם מישהו שאומר שרואים בלשון הכתובה, כשהגבר מתחייב, הוא מתחייב שם וענו במים רדישמה אוי כי אף לך אני אעבוד ואוי קיר ואני אכבד ואף לך ואף לך ואוי קיר ואיזוין ואפרנס ואני אזום ויפרנס. אז ראיתי מישהו אומר, למה נכנס פה באמצע ואף לך ואוי קיר ואיזוין ואפרנס? היה צריך לראות ואף לך ואיזוין ואפרנס, אני אעבוד ויפרנס. אמר, לא, אני אעבוד. זה שאני אעבוד לא מכריח שתהיה ברכה בכסף. זה לא מבטיח שאני יהיה, באמת יוכל לפרנס. אבל אם אני גם אעבוד וגם, אוי, קיר, גם אני אכבד את אשתי, זאת הרי סגולה לעשירות. וממילא, איזון והפרנס, למרות שלכאורה אין קשר בין הדברים. זה הדברים שהבעל מתחייב עליהם, זה לא דווקא, אבל בתור וורד. זאת אומרת, פשט הדברים, אוי, קירו לנשייך, אוקיי, יחד את תיסטרון, תכבדו את נשותיכם, וכך תהיה לכם עשירות. בא הבעל שם טוב ולוקח, זה נראה במבט ראשון כמו איזה וורט, כן, איזה הברקה, איזה רעיון יפה שמולבש על דברי חז"ל. תכבדו את השכחות, נפילות, ירידות שלכם, תייקרו אותן, תחשיבו אותן, כי איך אתה תסעטרון כדי שתגיעו למעלה גדולה, לאהבה רבה ומעלה גדולה. כשאנחנו מעיינים בדברי המאה השילוח כאן, אנחנו רואים שזה לא וורט, יש פה, נאמר פה עומק גדול. בואו ניקח את הדוגמאות שהמאה השילוח מדבר עליהן. הדוגמה הראשונה הייתה אדם הראשון. אדם הראשון קורא את שם אשתו חווה כי היא הייתה אם כל חי. יש פה אמירה מאוד חזקה. הוא מכבד את חווה, אבל הכבוד פה הוא גם כבוד מאוד מאוד עמוק. מה המצב הרי? אדם הראשון היה אמור לחיות לנצח, ולכן גם לא היו אמורים להיות ילדים, כי הזוג הזה של אדם וחווה היו אמורים לחיות לנצח. הגיע הנחש, פיתה את חווה, היא נתנה לאדם ואכלו מעץ הדעת, נגזר עליהם ביום החולחה ממנו מות תמות, נגזר עליהם עונש מוות לדורות, ולכן יש גם תהליך של הריון ולידה בעצב דלדיבנים, הרבה צבונך והרונך, כל התהליך הזה. בהתחלה, כשהקדוש ברוך הוא פונה אל אדם ואומר לו, מה, מן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? אכלת מעץ הדעת? מה התשובה של אדם? האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל, ומאשים אותה, וכאן כפר בטובה, והתוצאה הזאת של זה לא הייתה ברכה, אלא רחמנא ליצלן 10 כללות שהתכללו שם, וזה לא נגמר טוב. ואז במקום לגנות את חווה, כן, שהיא זאת שכיבדה נירו של עולם, היא זאת שהרסה את החלה של העולם, לכן היא עכשיו צריכה להפריש חלה או להדליק נרות, הכל, שזה אשמתה, אדם הראשון מחליט להסתכל על זה בצורה אחרת, מכיוון אחר, הוא מכבד את חווה, והוא קורא לה, את חווה, מה זה חווה? כי היא הייתה אם כל חי, את האימא של כל החיים שיש בעולם. יוולדו עכשיו כולם, כל כוח החיים, האימא של חיים בעולם, אין כל חי. זה חווה. והוא קורא לה בשם הזה, כי השם הוא המגדיר של המהות של האדם. זאת המהות שלך, חווה. ותמיד, מהיום, זה השם שלך. כולם, אני וכולם, נקרא לך ככה. חווה, אם כל חי, האימא שכל החיים יוצאים ממנה. במדרש יש יותר מזה שכל החיים, יותר אפילו מבני האדם, היא השורש של החיים בעולם. זאת אומרת, הוא מצליח לא לראות את האשמה ולקרוא לה אולי חווה עם חף ובית, בסדר? בלשון קבה שקיבטה את הנר של העולם, אלא הוא רואה בה את הכוח החיים. הוא מכבד אותה כשהיא במקום נמוך, היא והוא. כולם עכשיו במקום מאוד נמוך, אכלנו מעץ הדעת, הפסדנו את כוח החיים הנצחיים ואכל וחי לעולם, ונפלנו למצב של מוות וכאב ועצב ודיכאון ועוד הרבה דברים לא טובים שהם תוצאה של חטא עץ הדעת, בלבול גדול בעולם. ומתוך זה אדם הראשון מחליט ללכת על לתת כבוד לנשייכו, ונשייכו כאן בשתי המשמעויות, לתת כבוד לאשתו לחווה, אבל לתת כבוד לנפילה, לתת כבוד לירידה, לתת כבוד לשברון הזה שקורה פה, השבר הזה, ולראות בו את האם כל חי בדבר הזה. ואז מה הוא מקבל? מיד נאמר, ויעש השם לאדם ולאשתו קוטנות אור וילבישם. חזרה אליו, שימו לב לראשון של המאה שנוח, ההשפעה. התמעטה השפעתו וחזרה אליו ההשפעה. זה שפע גדול מאוד הוא מקבל עכשיו. נכון, קוטנות אור בפשט זה הגנה. הוא עומד ערום, הוא לא יודע איך להתמודד עם המציאות, והוא מקבל עכשיו קוטנות אור שהוא יכול להתמודד עם העולם. מה קורה דרך ההתמודדות עם העולם? דרך הקוטנות אור בעין שהוא מקבל. בסופו של דבר, במדרשו של רבי מאיר, זה קוטנות אור באלף. זה התיקון של העולם. איך שהוא, בסוף הדברים, יתגלה שדווקא דרך חטא עץ הדעת, יצא תיקון של העולם ברמה עמוקה יותר ממה שהיה אמור להיות. אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, אבל כך מבואר, שבמצב תיקון העולמות, אחרי התיקון התברר כמה חטא עץ הדעת בסופו של דבר הוביל למקום טוב. יש מאמר מאוד יפה של הרב דסלר על זה, יש באמת עריכות בזה, לא ניכנס לזה כרגע. ויש בצוודה, יש עריכות בזה, כן? אבל בסופו של דבר זה עצמו התברר לטובה. אבל איפה זה נרמז, ההתגלות לטובה של הדבר הזה? קוטנות אור בעין, בעין עדיין בעין, כן? לעתיד באלף, אבל כאן זה נמצא. כאן בתורתו של רבי מאיר, כאן זה נמצא. מתי זה מגיע? כשהוא מצליח לראות טוב בנשייכו, לראות בחווה אם כל חי, לראות בנפילה הזאת של כל תהליך ההולדה, הרי רק תוצאה של הנפילה. הוא מצליח לראות את הטוב בדבר הזה, ואז ממילא בסוף מתחיל פה תהליך שבסופו של דבר יביא לגילוי טוב מאוד גדול שקרה דווקא דרך הדבר הזה. זה כמו שראינו את המשל של הברמה עם חיים. שהוא מביא, כמו שהוא רוצה לזרוק משהו. הייתה פה ירידה, אבל זה רק בשביל שהעלייה אחר כך תהיה הרבה יותר גדולה. זה נותן לנו מבט אחר לגמרי על הכירו לנשייכו, כמו שהבעל שם טוב אומר. עכשיו בואו נמשיך הלאה, נראה איך שזה מצטדר מאוד מעניין ומאוד יפה, גם בדוגמאות הבאות שיש לנו פה. אברהם אבינו אומר על שרה אחותי היא, כשהוא הולך למצרים. זה היה מצב קל? זה היה מצב טוב? הוא לא. זה היה מצב מחריד. לוקחים את שרה לבית של פרעה במטרה מאוד מאוד מסוימת, בסדר? היא הולכת לשבי, ולא סתם שבי, אלא שבי שמפורש הולכים לעשות את הדברים נגד רצונה, נגד רצונה, דברים מחרידים, ולשם זה הולך. והוא אפילו לא יכול לומר זאת אשתי, הוא אפילו לא מסוגל, לא יכול להילחם עליה, הוא לא יכול לעשות כלום. פן יהרגוני אנשי המקום, נכון? רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי. זה מצב השם ישמור ויציל 7 באוקטובר, 7 בבוקר, בסדר? זה מוליכים אותה לשבי. זה מצב שהמצב האישי של שרה עכשיו הוא נוראי, המצב האישי של אברהם הוא נורא והיום, והמצב הזוגי שלהם הוא נסתר לגמרי. זאת אומרת, אין פה, כן, אני אולי מסביר לא בשפה שמקובלת, אבל שימו לב מה קורה פה, תחשבו, תחיו רגע את הסיטואציה, בסדר? אברהם אבינו ושרה במצב הזה הם במצב של ירידה מאוד גדולה, נפילה נוראה, זה שברון גדול הסיפור הזה. אגב, זה אחד מהעשרה ניסיונות. ופה בזמן הזה מגיע אברהם וקורא לשרה אחותי. מה מונח כאן באחותי? אחותי זה ביטוי של חיבה, אבל זה לא רק זה. אחותי גם אומר, הוא היה יכול להגיד, לא מכיר את האישה הזאת, לא יודע, נכנסה לתיבה לבד. היא בדודה שלי, זה גם, אגב, זה נכון. כן, היא בדודה שלי, היא פה, אישה, איכשהו להתחמק. אבל כשהוא בא ואומר, אחותי אומר, אני לוקח אחריות עליה. היא שלי, בסדר, היא שלי, זאת אומרת, אני אחראי על מה שקורה לה. אל תיגעו בה לרעה, כי אני פה בשבילה, אני אלחם בשבילה. הוא לא יכול להגיד אשתי, כי הוא יגיד אשתי, יהרגו אותו. אז הדבר הכי קרוב שהוא יכול, הוא עושה. ובעצם פה, ברגע שהקשר של הנישואים בין אברהם לשרה נמצא בהסתרה מאוד מאוד גדולה, בא אברהם ואומר, יכול להיות שקשר נישואים בינינו כבר לא קיים. זאת אומרת, לא רואים אותו כרגע. אבל הקשר של אברהם ושרה הוא קשר מאוד מאוד חזק. בסדר? יש פה גילוי של קשר הרבה יותר חזק, זה כמו הרבה פעמים אנשים, אנחנו ביחד כי ככה שווה לנו, בסדר? מרוויחים כסף ביחד, אז אנחנו שותפים. ברגע שאין כסף, אז מה פתאום שאני אהיה חברים? הנה, הוא איבד את הכסף שלו, אז מה פתאום שאני אהיה חבר שלו? אבל אם הוא איבד את הכסף, אני בכל זאת חבר שלו, ואני איתו ועד הסוף, ואני אח שלו. זה לא רק בשביל הכסף, יש פה קשר פנימי עמוק הרבה יותר. הוא יכל גם להגיד ביתי. אבל במדרש אנחנו רואים הרי שלא זז מחבבה עד שקראה ביתי, לא זז מחבבה עד שקראה אחותי. אחותי היא יותר קרבה ויותר חיבה מאשר ביתי. עם מי כנראה הוא לא יכול לומר, כי אז אולי היחס של הדאגה שלו אליה משתנה, בסדר. אבל בעצם מה שהוא אומר, הוא בא וקורא לאחותי, הוא אומר, אני לוקח אחריות עליה, אני דואג לה, אני איתה, למרות שכרגע לא נראה שאנחנו לא יכולים להיות זוג נשוי, אבל אני שם לדאוג לה במצב הזה גם כן. עוד פעם, מצב של ירידה, מצב של נפילה, מצב של כישלון, מצב לא טוב, מצב של חולשה גדולה, מצב של שכחה. או הכירו לנשייך, ובמצב הזה הוא מייקר אותה, הוא מכבד אותה, הוא מחשיב אותה, ובמצב הזה, מתוך המצב הזה, הוא בא ואומר אחותי. ויוצא משם ברכוש רב, ולאברהם היטיב בעבורה. מתוך זה, ודווקא מתוך זה, יוצא רכוש גדול, רכוש רב, קידוש השם גדול, ומה שאברהם אבינו משיג בזמן הזה של היציאה ממצרים, שזה גורם גם לרכוש גדול של וינצלו את מצרים כשמוצאים משם את כל הנצוצות הקדושים, מחלישים את כוח הקליפה, דברים גדולים מאוד מאוד מאוד, אנחנו יודעים, משם ולדורות קורים ברגע הזה. ויצחק, אותו סיטואציה, לוקחים את רבקה לבית של אבימלך, גם הוא, אחותי היא, ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא מהשערים ומגיעה ברכה מאוד מאוד גדולה. יש פה שלוש סוגי ברכות, והברכות מתחילות מקוטנות אור ודרך מה שהיה רכוש רב וברכה משמיים של ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא מהשערים. מעניין, הריף דען יעקב, רבי יושיהו פינטו, מסביר שמה זה לעולם יהיה אדם זהיר בכבוד אשתו. אומר, לעולם בא להדגיש לנו שאפילו בזמן שלאדם יש מריבה עם אשתו, גם אז יהיה זהיר בכבוד אשתו. עכשיו, יש פה עזרת מוסר שהיא נכונה, כן? להיות זהיר בכבוד אשתו, במריבה לא מורידים כפפות ובלי חשבון. גם עם רבים יש טקט, יש צורה, כן? איך לריב. אבל יש פה גם עומק בדבר הזה. כי כשאנחנו אומרים שלעולם יהיה אדם זהיר בכבוד אשתו, זה בדיוק הזמן. בזמן שיש פה כישלום, בזמן שיש פה מריבה, בזמן שיש פה איזשהו פירוד, אז מגיע הזמן שלא יכירו לנשייכם. יש המון מה להעריך בדבר הזה. באמת, אני אתן שתי נקודות. נקודה אחת זה מה שאנחנו מכירים ומכירים טוב, שזה מה שאוהבים להגדיר, ויש לזה שורש בזוהר הקדוש ועוד, שיש צד מסוים אצל האדם, אצל כל אדם, יש את הצד היותר זכרי והצד היותר נגבי, הצד היותר גברי והצד היותר נשי. בדרך כלל מגדירים את זה של הצד של יותר רגש, הצד של יותר עדינות, יש את ה... את החץ שבו האדם פועל ורוצה ומשיג ומסתכל על החיים במבט מאוד מאוד תועלתני, מה שיש בו תועלת זה העיקר, ויש את הצד שיותר לחוות את הדברים, להרגיש את הדברים, וזה צד יותר של, יש פה צד יותר נשי. פה יש הכירו לנשייכו. זאת אומרת, יש מצב שאנחנו מסתכלים על החיים ומעריכים דברים שבהם אנחנו חיים ופועלים, ויש פה, כן, להעריך את המקום של הרגש, המקום הרגיש, המקום המורכב יותר, היותר עגול, הלא כל כך נשיג ולא כל כך פועל. או הכירו לנשייך כי איך את התסעתרו, כך מגיע הברכה, כך מגיע השפע האמיתי. עכשיו, הדבר הזה גם בא לידי ביטוי בכל הרבדים של הסיפור הזה, גם בפשטות הגמרא, הכירו לנשייך כי איך את התסעתרו, וגם ביותר עומק שבן אדם מקבל את הכישלונות שלו, גם הוא מקבל את הדברים שהם לא כישלון, אבל הם לא שיא ההצלחה, הם הדברים היותר רגישים ועדינים שנמצאים בנפש שלו. ואיך את התסעתרו, אז הוא מגיע אל האושר. ומה זה האושר? הבני סוסחו כותב, דרך פיקודך או ממבוב, הוא כותב שאיך את התסעתרו, אושר, הוא אומר, זה גימטרי יסוד מלכות. זאת אומרת, זיווג, החיבור, הייחוד, שהוא מביא חיים לעולם, נוצר ביסוד מלכות ביחד, זה עושר. זאת אומרת, השלמות של אודום, זוכר ונקי וברום, ויקרו שמום אודום, האודום מגיע על ידי החיבור הזה, של נשייכו, או הכירו לנשייכו, כי איך דתיסעתו. זאת אומרת, המקום של הברכה, המהר"ל גם מדבר על זה פה בחידושי הגודס, שיש שתי חלקים, יש את החלק של ה... זוכר שהוא מקבל את השפע, ויש את הברכה, הכלי לקבל את הברכה, זה הנקבה, זה האישה, ודווקא החיבור ביניהם, והכירו לנשייכו, כי חדיסתו, עיין שם. הדבר הזה בא לידי ביטוי, עוד פעם, אנחנו רואים את זה פה, להגיע באמת אל האושר, אבל יש פה גם עוד דבר, עוד פעם, אפשר להעמיק בזה הרבה, ואני אומר רק את הדברים כתן לחכם ויחכם מאוד כנקודות למחשבה, כי אם תשימו לב, יש מישהו שמתנגד לשיטה הזאת שלא הכירו לנשייכו. כן, ממוכון, הומון בשם הקודם שלו, אצל החשברוש, דואג להוציא הוראה לכל העולם. כל העולם, 27 ומאה המדינה. וכל הנושים ייתנו יקור לבעליהן. שכל הנשים צריכות לכבד את הבעלים. כשאנחנו, בשפה שאנחנו מדברים עכשיו, מה הוא בעצם אומר? משהו מאוד המלכי, כן? הצלחות, מה עשית, איפה אתה נמצא, אל תספר לי על הכישלונות שלך, נכשלת, נמחקת. זאת אומרת, אנחנו לצערנו את הגישה האדומית המלכית הזאת רואים קצת, כן? של אדם שנמצא בירידה בכישלון פשוט נמחק, פשוט אין לו מקום, אין לו קיום. יש כבוד רק לזכר, לחלק של העושה של הפועל, לא לנשייך, הוא לא לחלק העדין יותר, הרגיש יותר, מחפש ונכשל ומנסה ונמצא בירידה ונמצא בשכחה. ופה יש לנו ויכוח בעצם בין חזל לעמלק. חזל אומרים, או הכירו לנשייך וכאיך את התיסת הוא. תחבק את הכישלונות שלך, תייקר את הנפילות שלך. תדע לך, שם, זה המצא שממנו צומחים חיים. שם, במקום הזה שבו אתה רואה כישלון וירידה ונפילה וכל כך הרבה דברים, שאלו, אם אתה תכבד את המקום הזה, תכבד ותייקר ותחשיב את המקום הזה, משם יצא קוטנות אור, משם תגיע הברכה הגדולה, והעזרה יצחק, סייעתא דשמיא, עושר, זיווג יסוד ומלכות, שם זה יקרה. תכבד את הדבר הזה. לעומת זאת, אצל אמן עמלק, אין מקום לכישלון. הוא לא מוכן להכיל את הכישלון, הוא לא מוכן לתת לו מקום בשום צורה שהיא. יש פה באמת עוד להעמיק ועוד להעמיק, אבל בוא, נעצור כאן ותן לחכם ויחכם עוד. אבל שימו לב, אני רוצה, זה חשוב לי להוציא. יש לנו פה שיעורי בית, והשיעורי בית הם מאוד פשוטים. הכירו לנו נשייכו כפשט דברי חזל. לכבד את האישה. עכשיו, מה, לכבד את האישה, מה, אני אקנה פרחים לאשתי, זה מה שיעשה את זה? כן, כשאדם במודעות כמובן שזה כן עושה את זה הרבה יותר, אבל יש פה משהו. כשאדם גם קונה פרחים. מה, מי צריך פרחים? סתם מיותר. בסדר? בגישה של קור ותוצאות ואכזר, כן? רק זרות. אין מקום לפרחים. כאילו, מה זה? זה סתם נובל, אין בזה ערך. לראות את הערך, לראות את היופי, לראות את הרגש, לראות את התחושה, בסדר? וכשאדם קונה פרחים, רואה, מכיל, כן? ונמצא במקום כזה, הוא מתחיל את התהליך, והתהליך הזה הוא ביסודו ובעיקרו פנימי, שאדם מכיל את הנשייך הוא של עצמו. אבל תמיד, האדם עובד עם עצמו דרך האחר. דיברנו על זה בהרחבה בשיעורים על הגודל של פסח עם ביור הגרו, שכל דיך פיניי צבייך, או כל די צריך יהיה צבייסח, עם זה מתחילים את ליל הסדר, כי העניין של ליל הסדר זה החירות. וחירות קורית ומתחילה כשאני נותן את החירות לאדם אחר. זה הבסיס לפתוח את החירות אצל עצמי. וגם כאן בעניין הזה, לפתוח את הנשייכו אצל עצמי, קורא על ידי, או הכירו לנשייכו כפשט דברי חזל. אז יש לנו פה שיעורי בית פשוטים, ומתוכם להתחיל תהליך שחזל הקדושים מגלים לנו, כמו שראינו כאן במאה שילוח, עם דברי הבעל שם טוב, את הכירו לנשייכו, כי איך אתה תסעתרו, לעולם יהיה אדם זהיר בכבוד אשתו, כי זה הברכה, ברכה רוחנית וברכה גשמית, שהשם יעזור, שנזכה כולנו לקיים את הדברים, ולקבל את כל הברכה שבהם, בשפע גדול, כל הימים, בהצלחה רבה.